שלום לכולם, אנחנו עומדים בתחילת חומש מות, בחומש בראשית נבנו כל יסודות האמונה, ממש ברוך השם זכינו לחורף, לתחילת חורף, חצי חורף, מאוד מיוחד, כל יסודות האמונה נבנו בחומש בראשית. כשאנחנו מגיעים לחומש מות, זה בניין האומה. כל האמונה הישראלית מתגלה, מופיעה בעולם, באומה הישראלית, ודווקא באומה הישראלית. דיברנו על זה בעבר, לא נאריך כרגע, היום נתעסק יותר בבוני האומה. אבל לפני שנתחיל, כמו שאתם רואים פה על השלט שיש פה בבית הרב, היהודי הזה, מה שמכונה הרי פישל. אז יהיה השיעור היום לעילו נשמת רבי ישראל אהרון בן רבי נחמן זל פישל, ורעייתו חנה שיינה, חיה שיינה, בת רבי שמעון זל. בתיני נשמתם צורה בצרור החיים. הרי פישל הוא בעצם בנה את הבית הזה לרב קוק. את כל הקומה הזאת, בית הרב, הוא בנה את זה לרב קוק, ומה שאחת הבקשות שלו הייתה שיזכירו את שמו, שמגיע הזכרה. אז התאריך, הנה פה רשום, זה י"ט טבת, זה עוד איזה יומיים, השיעור שלנו של יום שלישי השבוע, אנחנו מקדישים לכבודו, לכבוד היהודי הזה, שידע להיות תומך ועוזר למרן הרב קוק בעבודתו הגדולה, שבנה את בית הרב, ואחר כך הוא זה גם שקנה את המגרש בקריית משה. שהיום הישיבה יושבת עליו, שיועד מרכז הרב, הוא קנה גם את המגרש שם. אז במקום מקום יהיה שיעור היום לעילוי נשמתו, ומה מתאים יותר מאשר לדבר, כשמדברים על איש מעשה כזה, לדבר על בוני האומה. אז בואו נתחיל. מקור א', שמות פרק א', ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. מה מתארים לנו פה? משפחה. משפחה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. בסדר? משפחה. אחרי כמה פסוקים, פתאום, ובני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ואז ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל. אומר הרב צבי יהודה, הראשון שקרא לנו עם, זה הפרעה הזה. כן? כלומר, אנחנו מתחילים להופיע כעם. עד עכשיו היינו ראובן, שמעון, לוי, יהודה, עכשיו אנחנו נהיים עם בני ישראל. הופכים להיות עם. עכשיו, בבניין של האומה, מיד אחרי האמירה הזאת, מתחיל תיאור, לכאורה היית מצפה בניין האומה, בטח עשו איזה כינוס, החליטו, זה לא עובד ככה. זה אנשים יחידים שהיו מאוד, שימו לב, אמיצים. שימו לב לביטוי הזה שאנחנו ניכנס אליו היום קצת יותר בעומק. תראו איתי יחד, מקור ב', שמה בהמשך בשמות פרק א', ותירנה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. פרעה אומר להם, תהרגו את התינוקות, הן לא מקשיבות לו, מחיות הילדים. עכשיו בוא נבין, שתי נשים עומדות מול פרעה מלך מצרים. זה לא היום, אתה תפנה לבית משפט, לבית הדין, זה לא... זה, מה זה, רודן של העת העתיקה, זה מוחלט, הכל, הוא אלוהים. אם הם לא עושות מה שהוא אומר, צריך אומץ, זהו, למסירות נפש גמורה. הם כאילו מסרו נפשה, מה שיעשה יעשה, ותחיינה את הילדים. טוב, אחר כך בשמות פרק ב', וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, אמרם, יוכבד, גם זה צריך אומץ. הרי חז"ל מספרים לנו שאמרם פרש מאשתו, אמר מה, יביא ילד, יזרקו אותו ליאור? פרש משתו, אמרה לו מרים ביתו, אבא מה, אתה גוזר גם על הנקבות, וזה, עניינים, וכאילו, היא לימדה אותו אמונה במרכאות, כן, חזקה אותו. ואז הוא חוזר לאשתו, ותר האישה, ותלד בן, ותצפנהו שלושה ירחים, איזה אומץ. להחביא את התינוק, כולם רועדים מפחד להחביא תינוקות, המצרים עוברים בית בית, בודקים. ותצפנהו שלושה ירחים. חז"ל אומרים שהוא נולד חודש שישי, אז הם חישבו שעוד שלושה, היה לה שלושה ירחים. אבל לא יכלה עוד הצפינו, נגמר, זהו, אי אפשר להחביא אותו כמה. ותיקח לו תיבת גומה, ותשם בסוף על שפת היור, בדילוגים אנחנו קוראים. אז היא שמה אותו בתוך תיבה ביור. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מה זה ותתצב? אי אפשר להגיד ותעמוד, ותתחבא, לא יודע, תגיד כל מיני מילים, מה זה ותתצב? באים להגיד לך, תראה מה זה יציבות של אמונה בגאולה. הרי התינוק הזה כבר נולד, הכביא אותו מה שהצליחו, שמו אותו בטבע, שמו אותו ביאור, חלס, בוא נלך הביתה, הסרט נגמר, נו, אין מה לעשות, ותתצב, שמעתם מה זה? יציבות של אמונה, אומץ, אמונה אמיצה, מתמידה, ותתצב, אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. טוב, אחר כך בהמשך, באמת הרי קורה דבר פלאי, שבסוף הילד חוזר לאמא שלו והיא מניקה אותו מטעם המלך, מי היה חולם בכלל? טוב, פרק ב' בפרשת שמות, חומש שמות, שמות פרק ב', ויגדל משה, משה רבנו כבר גדל בארמון המלך, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, ויר בסבלותם, ויר איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה, ויר כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. זה נראה לכם ככה, דבר פשוט? מה זה, זה פחד אלוהים? ככה, שיהודי הורג מצרי גם אם זה משה? ממשיכה התורה ואומרת, ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, הוא רואה שני יהודים עכשיו רבים. ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? ויאמר, עונה לו הרשע הזה, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על ההורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה זה אכן נודע הדבר? אומר רשי, ומדרשו, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. אשר רבנו אומר, אני רואה שמגיע להם. המשפט הזה לא רגיל. כלומר, משה רבנו מצד אחד יש לו אומץ אדיר, הוא מכה, הוא בא לעשות גאולה, הוא מכה את המצרי, הוא בא ככה עם מרץ. מצד שני, הוא באמת רואה את ה... אתם יודעים, בן אדם בא לגאול, והוא רואה שמי שעוצר אותו זה יהודים. בן אדם בא לעשות טוב לעם ישראל, ומי שעוצר אותו זה עם ישראל עצמו עושה את הצרות. ההתנגדות של האויבים, התנגדות, אבל ההתנגדות האיכותית, זאת שעושה באמת בעיות, זה ההתנגדות של יהודים. אבל שימו לב, משה רבנו צריך להיות הגואל הגדול. אבל כשהוא נפגש בדבר הזה, מה הוא אומר? אכן הודע הדבר. מה אומר המדרש? רואה אני שהם ראויים לכך. מה קורה למשה רבנו אחרי זה? בורח. חוזר בגיל 80. אתם מבינים את הדבר הזה? כלומר, לכאורה, כשמשה רבנו אומר, אני רואה שהם ראויים לכך, לכאורה, לכאורה, זאת לא אמירה של משה רבנו כשהוא בגיל 80. זה לא אותו דבר. זה לא אמירה של משה רבנו בחטא העגל, זה לא אמירה של משה רבנו בחטא המרגלים, הוא לא אומר, רואה אני שהם ראויים לכך. הוא נלחם עליהם, להציל אותם, שהשם ירחם עליהם, למרות שהם מציקים לו ומעיקים לו ומשגים לו את השכל, חזל מתארים כל מיני תיאורים מטורפים, מה הם היו עושים למשה רבנו, הוא מתפלל עליהם, אבל משה רבנו הצעיר אומר, אכן נודע הדבר, רואה אני שהם ראויים לכך, כי הוא אומר, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך. כלומר, מה אנחנו לומדים פה? אנחנו לומדים ממשה רבנו, מה-80 שנה שהוא חזר בגיל 80, אנחנו לומדים שכשאתה בא לבנות את עם ישראל, מי יפריע לך? יהודים, חד משמעית. מי יפריע לך? יהודים, קר בחשבון. לא, לא, לא גויים. לא גויים יפריעו לך. כל התחכומים שיעמדו מולך לעשות תקלות בדרך, להפריע, לעצור, כן, מי עושה את כל ה-BDS? יהודים. מי עושה את כל הצרות היום, האיכותיות, אלה שבאמת מפריעות לנו? יהודים. אז יכול לבוא בן אדם ולהגיד, תשמע, עכשיו זה עוד, לקחתי דוגמאות קיצוניות, יש גם תודה, בחברה הנאמנה למדינת ישראל, גם שם אתה בא לקדם, ועוצרים אותך, מפריעים לך. זה יכול להגיד בן אדם, אני רואה לא מגיע להם, יאללה, שילכו עם כל הבעיות שלהם, שיהנו, אני אלך לחיות את החיים שלי בכיף. אבל ממשה רבנו אנחנו לומדים שלא אומרים אכן הודע הדבר. משה רבנו חוזר בגיל 80, אבל הוא חוזר כשהשיעור נלמד לכל עומקו. וזה משה רבנו שכבר לומד לחפר על ישראל ולאכול את כל הלקרדות שמאכילים אותו, בלשון החברים. כן? כל הדברים הלא נעימים שעם ישראל מאכיל אותו, הוא כבר לא אומר אכן הודעה הדבר, הוא מתפלל עליהם. טוב, עכשיו שימו לב, אנחנו צריכים להבין מה זה קדושת ישראל על הדרך, כדי שרק, אתם יודעים, שנוכל להתחבר לכל העניין. אז תראו איתי במקור ג', בישעיהו נ' הפסוק אומר, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, ולמור לציון, עמי אתה. הפרשה שלנו, כל הזמן מופיע, שלח את עמי, עמי, נכון? עמי. אז, ולמור לציון, עמי אתה. השולח הקדוש ברוך הוא ישעיהו, הולך תגיד להם, עמי אתה, מה זה עמי אתה? אומר הזוהר בהקדמה, דף ה עמוד א', אל תקרי עמי אתה, אלא עמי אתה. למהווה שותפה עמי, להיות שותף איתי, אתם שותפים שלי עם ישראל. מה ענה במילולה דלי עבדית שמיים וארץ, כמה דעת אמר בדבר השם שמיים נעשו, הופך יעד זכאין אינון נמשתדלה באורייתא, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל על פי רבי שמעון בר יוחאי, כך הוא מבין בדברי ישעיהו הנביא, למור לציון עמי אתה, זה עמי אתה, למהווה שותפה עמי, אתם העם ישראל, אתם שותפים שלי, כמו שאני בראתי שמיים וארץ בדיבורי, ככה אתם נוטעים שמיים, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, ועשים דבריי בפיך, על ידי התורה שלכם, על ידי הדיבור שלכם, על התפילות שלכם. אתם בעצם מחדשים את העולם בכל יום. שותפים לי במעשה בראשית. עכשיו, אחרי שאנחנו לומדים את המעלה הגדולה הזאת, שבעצם חומש בראשית זה בריאת העולם ובניית יסודות האמונה, ובחומש שמות באים לבנות את העמי אתה, שלח את עמי, צבאותיי, בני ישראל, וכל המהלך האדיר, הלאומי שלנו, אז אנחנו שואלים את עצמנו באמת, מה זה הדבר הזה? לכאורה, משה רבנו בא, הוא עושה דברים טובים, הוא בא להושיע, הוא חוטף מולו פתאום, זורקים לו ככה בפרצוף, על אורגני, מי שמחה, ועכשיו הוא צריך להתחיל לברוח, בגלל היהודי הוא צריך לברוח. אז זו מורכבות מאוד גדולה, כי אתה עוסק פה בעם קדוש, אתה בא לבנות את עם ישראל, עם קדוש, ברגע שאתה מתחיל את עבודת הבנייה, פתאום באים אנשים מעם קדוש ועושים לך צרות צרורות. הרבה אנשים נופלים בזה. מאוד קשה. מאוד קשה לאכול את מה שאנחנו מכנים פה ככה כדי לא להתחיל להיכנס לפרטים, מה שאנחנו מכנים לאכול את הלקרדות. נורא קשה כשאתה צריך להתמודד מול אנשים שאתה באת לעזור להם, באת לגאול את עם ישראל, לבנות את עם ישראל. ואתה מוצא מולך יהודים שעוצרים אותך. הם עיקר הבעיה. זה לא פשוט, זה מציאות מאוד מורכבת. הלאה, בואו נמשיך. עכשיו, כשמגיע הסוף הפרשה, מקור דלת, אז תגיד לי, תשמע מה אתה רוצה. זה היו שני רשעים. נדמה לי, המדרש אומר דתן ואבירם. כן, זה היו רשעים שם, זה לא צדיקים. תראו מקור דלת, בשמות פרק ה', לקראת סוף פרשת שמות. ואחר באו משה ואהרון, ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי. רגע, רגע, רגע. מה זה ואחר באו משה ואהרון? מה, הלכו לבד? איפה כל הזקנים? הלכו איתם הרי כל הזקנים. איפה הם? אומר רש"י, תראו רגע בסוף מקור דלת. אבל הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרון, עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין, לארמון של המלך, לפי שיראו ללכת. ובסיני נפרע להם וניגש משה לבדו. כשמשה הולך לארמון, כל הזקנים באים איתו בהתחלה. ככה לאט לאט, ההוא רגע קופץ לברר משהו שזה הלכה, ההוא רגע צריך לקנות משהו אשתו ביקשה ממנו, ההוא זה טיק טיק טיק, באיזשהו שלב משה אומר לארון, תקשיב, אני נראה לי שקט מדי מאחורינו. אתה חושב שהם עוד שם? אהרון אומר לו, הכי, הכי פשוט לעצור רגע, להסתובב ולהסתכל, מסתכלים אחורה, אין אף אחד. השאירו אותם לבד. כולם נשמטו מאחריהם. עכשיו, הזקנים, 70 הזקנים, מה זה אני ואתה? 70 הזקנים. מן הסתם אמרו לעצמם, מה לי ולפוליטיקה? פיקוח נפש. סכנה, לעמוד כמו משוגע מול הרודן הזה. איזה סיכוי יש פה? המון צידוקים. בסופו של דבר הם לא היו מוכנים לשלם את המחיר של הסיכון, של ההתמודדות. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, תקשיבו טוב עכשיו. תורה הם למדו, היו צדיקים גדולים מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר להם, תקשיבו, מי שלא מוכן להתלכלך, או להתלכלך מילה לא מתאימה אולי, מי שלא מוכן לסכן את עצמו, מי שלא מוכן למסור נפשו במציאות המעשית של לגאול את עם ישראל, אז גם לא יזכה לרוח הקודש ולנבואה. אתם, כשהייתי אומר לכם, בואו, עולים להר סיני. וואו, בטח, אנחנו באים. אבל כשאומרים לכם, בואו נלך לארמון של פרעה, אתם בורחים. אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב. רק מי שמוכן ללכת לארמון של פרעה במסירות נפש אדירה, לקחת סיכונים בשביל לבנות את עם ישראל, רק הוא יזכה לעלות להר סיני. ולכן אומר משה רבנו, איפה נפרע מהם? הוא בסיני נפרע להם, שילם להם את המשכורת על הבריחה שהם ברחו, כשמשה ואהרון, השאירו את משה ואהרון לבד, ללכת לגובה הריות שם אצל, גובה נחשים שם אצל פרעה, הוא בסיני נפרע להם, נפרע לזקנים, וניגש משה לבדו, והם לא. הם לא זכו לעלות להר סיני, רק משה, וניגש משה לבדו. אז כאן אנחנו רואים שזה לא רק רשעים, אלא גם אנשים צדיקים גדולים. לא פשוט, לא פשוט. לא כולם מוכנים, לא כולם מוכנים סכן את עצמם. לא כולם מוכנים לשלם את המחיר כדי לבנות את האומה. תראו, איגרת רשע אינדלת, יש כל מיני איגרות של הרב, שהוא אומר, אבל מי יהיה מוכן לבוא איתי? מי יוכן למסור את נפשו? לוותר על הכבוד שלו, למען בניית עם ישראל בארצו, וכל הבלגן שהיה פה אז, היה צריך לקחת החלטות כבדות, שהיו כל מיני אנשים קטנים שלא הבינו אותם, והתחילו להשתולל וזה, השאירו את הרב לבד. הרב היה צריך לקבל את, לא לגמרי לבד, היו קצת איתו, אבל היה צריך לקבל את כל ההחלטות הכבדות, כל ההחלטות הגורליות, הוא חטף את כל האש. אז זה, רואים פה עוד פעם, שכשאתה בא לבנות את עם ישראל, ואתה בא להוריד את זה למציאות הארצית, העסק מורכב, זה לא פשוט, אבל מה כן רואים? רואים פה אומץ, אומץ של משה ואהרון, ולפני זה אומץ של משה להרוג את המצרי, ולפני זה אומץ של מרים להתייצב על אמונתה ולראות מה קורה עם אח שלה, ואומץ של האבא והאימא שלה ללדת את התינוק ולהצפין אותו, ואומץ של המילדות, שלכאורה זה גם היה יוכבת ומרים, להגיד לא לפרעה ולהחיות את הילדים. רואים פה אומץ של אנשים, לכאורה פשוטים, אנשים פרטיים. אמרם לא היה איש פשוט אמנם, אבל בכל זאת, אנשים פרטיים, אומץ, אומץ אדיר, אומץ של אמונה. אז תראו איתי באמת, כשמגיע משה רבנו למאה ה-20, שימו לב מה הוא מדגיש, תראו איתי יחד במקור ה'. לכאורה משה רבנו מסתכל, הוא צריך עכשיו למנות את, לשלוח את עם ישראל בלעדיו, והוא גם צריך למנות את יהושע. מה הוא אומר לעם ישראל ומה הוא אומר ליהושע? בואו נראה. מקור ה' דברים למד א', פרשת וילך. ויאמר עליהם, משה רבנו לעם ישראל, בין 120 שנה אנוכי היום, חזקו ואימצו, אל תיראו. מה הוא אומר להם? חזקו ואימצו, לא לפחד. חזקו ואימצו. ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו נהנה כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ, אשר נשבע השם לאבותם לתת להם. שמים לב מה קורה פה? חזק, חזקו ואימצו, חזק ואמץ. כשמגיעים ליהושע, אז משה אמר להם, נו מה, בסדר, חזק ואמץ. יהושע פרק א', כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם יהושע, מה אומר לו? כאשר הייתי עם משה, היה עמך. חזק ואמץ. טוב, בסדר, מה לא חזק ואמץ? כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ. ואחר כך בהמשך עוד פעם, רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אתם יודעים, כשאדם מגיע למנהיגות, מתחילים לחצים, ואז הוא צריך להיות חזק ואמיץ מאוד, להמשיך לשמור על התורה. ואז בהמשך פעם שלישית שם, ביהושע א', הלא ציוויתיך, חזק ואמץ. ואחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו שלוש פעמים חזק ואמץ, בהמשך, בני גד ובני ראובן שיהושע פונה אליהם, שימלאו את מה שמשה ציווה אותם, אז הם אומרים, ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה ולכל אשר תשלחנו נלך. בעוד כמה אמירות, ואז בסוף הם אומרים, רק חזק ואמץ. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וכשדוד מצווה את בנו שלמה, מה הוא אומר לו בדברי הימים? א', פרק כ"ח, ויאמר דוד לשלמה בנו, חזק ואמץ, ועשה אל תירא ואל תחת. אז פה אנחנו רואים שצריך אומץ. אומץ. מה היה חסר לזקנים? אלה הרשעים האלה שהיו, שמשה היכה את המצרי ואחרי זה הוא גוער ביהודי, למה הוא מכה את רעהו? נגיד היו שני רשעים. אבל הזקנים, למה נשמטו? למה ברחו לו? למה הוא מגיע לארמון ובארון וכל הזקנים נעלמו? מה היה חסר? היה חסר את האומץ. אומץ. אז זה מאוד מעניין, מה זה האומץ הזה? תראו את יחד, מקור וב, קובץ א', ריש נון דלת, אומר הרב, אומץ החיים מוכרח הוא לכל יחיד. כל אדם יחיד, אם הוא לא מטפל בעניינים שלו עם אומץ, אז איך יתקדם? צריך אומץ, צריך להיות זהיר. זהיר זה לא אמיץ, זהיר זה חכם, תהיה זהיר, אבל תהיה אמיץ. ממשיך הרב ואומר, אומץ החיים מוכרח הוא לכל יחיד, ובפרט למנהיג. ולכל ציבור. צריכים להיות חזקים ואמיצים. אנחנו רואים רוחיות כבר במשך כ-20 שנה. כל הבעיות הביטחוניות שלנו, הן תוצאה של רוחיות, חוסר אומץ. צריך אומץ. לא אומץ של טיפשים, אומץ של חכמים, אבל צריך אומץ. ממשיך הרב ואומר, אבל אם האומץ המתגלה מהתכונה הנפשית, מתעוררים הרבה סעיפים מזיקים ומידות רעות. לפעמים האומץ גורם לבן אדם להיות קצת ברוטלי, או לדבר לא יפה. אז עם זה צריך להיזהר. וצריך הסתכלות בהירה של יושר גדול, לברר את הטוב הנקי מתוך הפסולת. גם מידת האומץ היא מידה שצריך לשמור עליה, שתהיה בטהרתה. עוד אומר הרב בקובץ א', פסקה שין י' ת', צריך לחפש עצות נגד מורך הלב. אל תהיה רכרוכי. אל תהיה פחדן. אתה פחדן, תחפש עצות לצאת מזה. אומר הרב, רק מורך הלב הוא המסבב את המכשולות של הדעות הרעות. למה? כי מה זה הדעות הרעות? איך הן מגיעות? כדי להצדיק את המציאות הרכרוכית, שאתה לא פותר דברים ואתה לא מתקן. אז כדי להצדיק את עצמך, אתה מתחיל לספר סיפורים שכאילו זה בסדר, ואתה מייצר אידיאולוגיה מחולשות. אז לכן אומר הרב, מורך הלב הוא זה שגורם לדעות רעות ועמידות הרעות, כי יראה רעה נולדת, הבן אדם נהיה פחדן. המטילה חלישות דעה על האדם, הוא מכנסת בקרבו איזה פחד, המונעו מלהילחם נגד כל הקלקולים שבנפשו ושבחברת האדם. הרי אם היו קמים היום, כל אנשים יראה שמיים, והיו פעם אחת קמים ואומרים, אתם יודעים, לשלל הבעיות, שאין מה לחזור עליהם, אתם מכירים אותם כבר, היו קיים ואומרים, לא, לא מוכנים. אם אתם ממשיכים ככה, אנחנו לא איתכם, וזהו. זה היה נגמר, בהרף עין. מה הבעיה? מורך. מורך הלב, רכרוכיות, פחדנות, חולשתיות. אז מתחילים צידוקים, וואו, איזה פילוסופיות, אתם יודעים, הרי הטלפון שלי הוא חשוף לכל הציבור. אז אני מקבל פילוסופיות כאלה. וואו, היה אפשר לכתוב, אחד אתמול כבר, לא היה לי נעים, אחר כך צחקתי, אמרתי לעצמי, היה צריך לכתוב לו תשובה מאוד קצרה, איזה שאלה חופרת, זהו, זה הכל. לא עניתי לו ככה, עניתי לו מה שעניתי בקצרה, אבל התשובה שהייתה מגיעה לו באמת זה, איזה שאלה חופרת. הבן אדם חפר לי כמו מאמר שלם, 800 מילה, בוואטסאפ, כן? חפירות! השם יעזור לכולנו. יש לי זמן לחפירות האלה? מה הולך פה? קידוחי נפט. הכל על מה? בשביל צידוקים. איך אני, מה אני אעשה? אבל איך אני אעשה? מה אתה רכרוכי כזה? אתה מאמין בזה, לך עם זה. אתה לא מאמין בזה, אל תלך עם זה. אומר הרב, צריך לסלק את מורך הלב. עכשיו, והחובה הראשית היא חיים של אומץ לבב. שמעתם? שמעתם מה אומר הרב קוק, לא יצחק. מה אומר מרן הרב זצל? והחובה הראשית היא חיים של אומץ לבב. אמנם, כל מה שתגדל ההופעה המוסרית בתיקון המידות והמעשים, כן ייקבע אומץ הלב יותר בלב האדם. אומר הרב, אבל אל תחשוב שאומץ בנוי על קלקול מידותי. יש כאלה שחושבים שאומץ זה להיות ברוטלי ולהיות... לא, לא, לא. להפך, ככל שאתה תהיה מוסרי יותר, מידות מתוקנות, מעשים מתוקנים, ככה יהיה לך יותר אומץ. עוד אומר הרב קוק בקובץ א', פסקה תף נון ח', צריכים אנו להקנות לנו את ההסתכלות של קניין השלום השכלי והמוסרי. מה פירוש קניין השלום? יש לנו נטייה להגיד ככה, תראה, זה טוב, כל האזור הזה יש בו בעיות, אז בוא נזרוק הכל לפח. אומר הרב, לא, אי אפשר, תפסיק פחד. עכשיו, אנחנו לא מדברים פה לילדים בבית ספר, ולא לתיכוניסטים, ואולי אפילו גם לא לבחורי ישיבה בשיעורים הראשונים שלהם. זה אומר אנשים מבוגרים, אנשים של תורה, אנשים שבנו את עצמם. מה אתה בורח? יש פה דברים טובים, צריך להוציא את הטובים, לזרוק את הלא טוב. אז אומר הרב, צריכים אנו להקנות לנו את ההסתכלות של קניין השלום, שמסתכל ברחבות ומחבר את הכל, השכלי והמוסרי. כי לא נרצה לאבד את כל מה שאינו בחוגנו, מפני היראה מסתירותיו. אדם ירא מסתירות, אז הוא לא נכנס ללמוד איזה דבר מסוים ולראות מה הוא יכול להוציא ממנו טוב. עכשיו, רבותיי, זה לא כלל תמיד, אבל יש דברים שכן, יש דברים שאדם צריך לדעת, להוציא מהם את הטוב. עכשיו, אי אפשר להוציא מזה הלכה פסוקה, כי יש כל מיני מקרים, תלוי במי מדובר, תלוי באיזה סיטואציה, איזה מקרה, איזה סביבה, איזה תנאי חיים. אז פסיקת הלכה מהפסקה הזאת אי אפשר להוציא. צריך ללכת לחכם שיורה לו מה לעשות, כן? אבל אומר הרב, באופן כללי, שיש צורך לא לפחד מכל מיני דעות, מדעים, כל מיני חוכמות, כל מיני מקומות, גופים, דברים שצריך להוציא לגשת, להוציא את הטוב, או להחליט שהדבר הזה מדי לא טוב ולזרוק אותו, גם זה יכול להיות. אומר הרב, בביטחה נוכל ללכת דרכנו, אין יראה מסתירות, כי הכל מתאחה ומתאחד. הכל מתאחה ומתאחד. אומנות האפשר. צריך לנסות לחפש קשרים, חיבורים, לנסות לראות מה כן אפשר לעשות. אומר הרב, אפילו מפני עצמו, מפני קלקוליו המוסריים, אין צריך להתיירא יותר מדי. שומעים דבר? אומר הרב, תקשיב, יש בן אדם כל כך מפוחד מקלקולים מוסריים, הוא לא זז, הוא לא עושה את זה ולא את זה, הוא לא הולך לכאן ולא לשם. עכשיו, אני לא מדבר איתכם ללכת לקומות לא טובים. קומות טובים, רק הוא כל כך מפוחד. אומר הרב, תקשיבו לב למשפט הזה. אומץ הלב הוא יסוד הניצחון. אומץ הלב הוא יסוד הניצחון. אדם צריך לפתח את אומץ הלב שלו. וכשאנחנו מסתכלים על בניין האומה הישראלית בפרשת שמות, עם מה זה מתחיל? עם אומץ. ואחר באו משה ואהרון. לאן נעלמו כולם? אומר רש"י, אבל הזקנים, לא תגידו רשעים, הזקנים, צדיקים גדולים היו, נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרון, עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין, לפי שיראו ללכת. עכשיו רש"י יכל להגיד, הזקנים נעלמו, וחלס, רש"י מתאר לנו, רש"י מתאר לנו, שימו לב, הוא מתאר לנו את התהליך. מה, הוא כותב לנו פה איזה קומיקס, שנעלה איזה חיוך על הפרצוף? למה הוא מתאר לנו את התמתות הזאת. הזקנים נשמטו אחד אחד, שימו להם. הוא יכול להגיד, נשמטו, מספיק. רש"י לא, רש"י לא חוסך שבטו. רש"י מתאר לנו איך זה קרה. הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרון, עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין, לפי שיראו ללכת. ורש"י אומר, ובסיני נפרע להם, וניגש משה לבדו, והקדוש ברוך הוא מעניש אותם על זה. אתה ברחת, אתה לא תזכה לעלות להר סיני. ככה זה בנוי. יש הרבה אנשים שחושבים שהצילו את עצמם, שלום עלייך נפשי, השתמט, ברח לאיזה פינה, השאיר אותנו לבד, תקשיב טוב. כשיגיע היום, ואנחנו נזכה לעלות להר סיני, אתה גם תזכה להר סיני, אבל אתה תשאר למטה. אתה תישאר למטה. למה אני מדגיש את זה? רש"י הדגיש את זה. למה רש"י מדגיש את זה? רש"י רוצה להגיד לך, תקשיב, שבנים לבנות, באים לבנות את עם ישראל, לא בורחים, לא משתמטים, לא פוחדים. פה צריך אומץ, אומץ לבב. עכשיו, מישהו יגיד, טוב, זה היה אז, מה אתה רוצה היום? אבל הרי אנחנו מכירים במיכה, פרק ז', פסוק ט"ו, כי אימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. אנחנו צריכים להסתכל על הגאולת מצרים, וללמוד עלינו לגאולה העתידה. הרי היום מה חסר? אומץ. אני לא מדבר על דברים עתידניים. אני מדבר על דברים שנמצאים כבר במדינת ישראל. אם זה מבחינה ביטחונית, אם זה מבחינה כלכלית, פירות שכבר עומדים על העצים. אבל כמו מסך זכוכית שלא מאפשר לנו להושיט את היד ולכתוב את הפירות, ומהו מסך הזכוכית הזה? רחרוחית. מורך לב, חוסר אומץ. אז אם זה ככה, צריך להעמיק באומץ. מאיפה הגואלים הגדולים האלה, אמרם ויוחבת, והילדים שלהם, מרים, אהרון, משה, מאיפה הם מביאים את האומץ הזה? לבנות את עם ישראל. אז תראו איתי במקור זין, בישעיהו פרק מם, פסוק כ"ו. שאו מרום עיניכם, ראשי תיבות שמע, כן? שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלה. אם ברא את כל הגרמי השמיים, הכוכבים, המוציא במספר צבעם לכולם בשם יקרא, מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. כלומר, אין שם איזה כוכב או מה, איזה ממונה, איזה מלאך שלא נמצא בספירה מדויק אצל הקדוש ברוך הוא. אבל הביטוי מרוב עונים ואמיץ כוח, מסביר אותו המלבים הקדוש. כוח יציין הכוח הפנימי השורשי. ואון, און הרי גם עונים, מרוב עונים זה גם, און זה גם כוח, ואון יציין התגלות הכוח אל הפועל. כוחי וראשית עוני, אומר המלבים, כוח זה פנימי יותר, ואון זה חיצוני יותר. עכשיו אנחנו תכף נראה שהזוהר אומר הפוך, כן? אבל שימו לב, ממשיך המלבי ואומר, הכוח הפנימי יתעלף ויעף לפעמים. ועל זה אומר בהמשך הפרק, שם בישעיהו מם, נותן לה יעף כוח. ואם יתמיד, נאמר שמאמץ כוחו, היא התמדתו בזמן. אז מה זה אומץ? עכשיו אנחנו לומדים לדעת, זה לא רק אומץ. אומץ הכוונה היא שההתעוררות הרוחנית, האידיאולוגית, ההתלהבות הפנימית, מתמידה. הרי ברגע שמתחילים לבצע איזשהו פרויקט, איזשהו דבר שמתכננים לעשות, ישר מתחילים, אתה יודע, התנגדויות, הפרעות, דברים כן נראים, דברים לא נראים. הרי למה בתקופת האירוסין, שבאים לבנות בית בישראל, אז אומר הרמה, נדמה לי שזה ברמה, שלא ייפגשו יותר מדי וכולי, שלא ישנו בבית אחד, למה? משום שהם יצאו ממעמד של רווקים, למעמד של נשואים, הם עוד לא באו, אז מתחיל לרוץ סרטים בראש. רגע, החלטתי נכון או לא? רגע, זה מפחיד, מה יהיה? רגע, אני עשיתי טוב? לא, זה בסדר, זה לא. חששות, פחדים, מה לא? אז זה צריך לעבור את התקופה הזאת. אז אומרים, תשמע, תשמור על איזה ריחוק מסוים, שלא לגמרי יאבדו את הצפון, כן? כלומר, תמיד שאתה בא לבנות משהו, יש את השלב הזה. עכשיו, אני לא מאשים אנשים שלא בנו בחיים שלהם עוד כלום, והם לא מכירים את זה. אבל כל מי שבנה משהו בחיים שלו, יודע שיש את השלב שפתאום זה נראה, רגע, אולי זה לא, איך זה ילך, רגע, פתאום קורה איזה משהו, טוב, הלך העסק. מי שבאמת רוצה לבנות, צריך להיות אמיץ כוח. מה זה אמיץ כוח? שכוחו מתמיד, שההתלהבות שלו והאמונה שלו מתמידה ועומדת במבחן של כל קשיים שבאים בדרך. ואז אנחנו עדיין רוצים להבין, אז אומר הזוהר, בתיקוני זוהר, תיקון ממתת, תראו במקור זין, שורה אחרונה במקור זין, מרוב עונים דה כתר אילאה, כלומר הוא דווקא עושה מהעון את הכתר העליון, ואמיץ כוח, אז אמיץ דה חוכמה, ומה היא כוח דילה? מה זה אמיץ כוח? אימה אילאה, מה זה אימה אילאה? שם באה התשובה, יש בזה הרבה עמקות, אבל הבינה הפנימית, התשובה. אז בעצם מה הוא אומר לנו פה? שאמיץ כוח, האומץ הוא החוכמה. אמיץ כוח, הכוח ניתן בבינה, אבל האומץ מאיפה הוא בא? מהחוכמה. עכשיו תקשיבו טוב. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. הפטרת פרשת שבוע לספרדים, כן? קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. בראשית ברא אלוקים פותח את חומש בראשית. ואת חומש שמות מה פותח? האומץ. האומץ הזה מה מקורו? אותה בראשית של חומש בראשית, אותה ראשית, היא שנותנת את האומץ לבניין האומה הישראלית בפרשת שמות. האומץ. אומר הזוהר, אמיץ כוח, אמיץ זה חוכמה. קודש ישראל לשם ראשית, ראשית זה חוכמה, קודש, ראשית, חוכמה, הכל אותו מקום. אז בעצם פה אנחנו לומדים לדעת שמקור האומץ בשורש נשמותינו. אומר הרב קוק את הדברים, תראו איתי, אז אם זה ככה, אנחנו נפרט את זה קצת יותר במקור ת', אבל לפני זה מקור ח', אם זה ככה, אז מה חסר היום? מה חסר? מה חסר אנשים שהם בעלי רוח ויכולת ככה רוחנית, נשמתית, והבנות עמוקות, אידיאולוגיים? מה חסר? איפה הבעיה? הרי זה דור שהוא, יש לו יכולת הבנה רוחנית, מאוד מפותחת וכן הלאה. אז איפה הבעיה? תראו מה אומר הרב קוק, פסקה קדושה מאוד, מקור ח', אורות התחייה ממזיין. אומר הרב קוק כך, מפני שהציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של הדור האחרון של עקבא דמשיחא. אומר הרב, הבעיה היא לא קטנות, הבעיה היא הפוכה. יש לנשמות של עקבא דמשיחא, בפנימיותם, בעומק הנשמה, לא בצד הדעת והיכולת הבנה, אלא בפנימיות הנשמות, יש להם ציור של גדולת האור האלוהי, ציור גדול מאוד. כלומר, הדור הזה, יש לו נשמה יתרה בפנימיותו. יכולת חישה, יכולת ציור נשמתית גדולה מאוד מאוד. זה לא סתם, זה בגלל שזה הדור הזה, ובגלל שהוא הדור שיושב על כל הדורות שכבר היו, והעולם מתמלא בקדושה, והרבה סיבות. אבל יש לדור הזה ציור של גדולת אור אלוהי, שגדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור אחרון של עקבא דמשיחא. נו, אז מצוין, אז יש אומץ. רגע, אומר הרב, במידה כזו שאין להן עדיין הסתגלות איך מנהיגים את החיים המעשיים על פי גודל עליון כזה. אומר הרב, תקשיב, יש להם נשמות לדור הזה, אפשר לתאר, באמת אנחנו רואים את זה. הרי התסכול למה הוא, כי אנחנו רואים, עמך ישראל היום, מה זה? בכל מקום אתה רואה נשמות קדושות, יכולות רוחניות מדהימות, ובכל זאת מסוחררים בולבלים. אומר הרב, פשוט, לא פשוט, אבל מסביר את זה בפשטות, אומר הרב, שאין להם הסתגלות איך מנהיגים את החיים המעשיים על פי גודל עליון כזה. איך אתה מוריד לי השגות רוחניות, אמוניות, קבליות, פנימיות, רוחניות, והופך אותם לתורת כלכלה, לתורת משפט, לתורה ביטחונית צבאית, לאיך מנצחים מלחמה, לאיך מנהלים מדינה, איך אתה... זה קבלה, זה פנימיות, זה רוחניות, זה נשמתיות, וזה צריך, אתה יודע, בולדוזרים, שמה, שמה צריך להביא חבר'ה, אתה יודע, כאלה שוואלה, אתה יודע, כאלה עם אור של פיל ו... ולב של בהמה, שמעתי אחד אומר ככה, זה צריך אור של פיל ולב של בהמה, או, הוא יכול להניג, הוא, טעות, זה טעות נוראה, אלא מה, לא מצליחים לגשר, לא מצליחים לראות, להסתגל אל האור הנשמתי הגדול, אור האמונה, איך הוא יורד אל המציאות המעשית. ממשיך הרב ואומר, מה קורה כתוצאה מזה? באה הכפירה, אז עוזבים את התורה, הולכים לבנות מדינה. ואיתה הדלדול הרוחני שדומה לחורבן שאנו רואים בדורנו. זה דומה לחורבן. אומר הרב, אבל דרך הרפואה הוא רק להרבות כלים, הסברות ותוכניות המועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי ההערות היותר עליונות. שמעתם מה כתוב פה? מה הוא אמר פה? ללמוד קבלה? זה פשוט. הוא אומר, לא, אבל הפתרון הוא, אתה צריך להרבות כלים, להרבות הסברה, להרבות תוכניות מעשיות, שמראות בצורה פרטנית, איך הופכים את התפיסות האמוניות הגדולות הנשמתיות האלה, לתוכנית מעשית פוליטית שמנהיגה המדינה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעשות דוגמה אחת ככה רצינית, במה שנקרא תוכנית השלום של האמונה, תוכנית האמונה לשלום, יש את זה באתר של האמונה, תוכלו לראות שם שני פרקים, הרבה פה כבר מכירים את זה, ערבי ישע, ערבי ישראל, שני פרקים שמסבירים בדיוק את הגישה מתוך תורה, איך צריך להסדיר פה את כל מהלך חיינו, מדינה אחת גדולה, מדינה יהודית, שיודעת להכיל בתוכה את אותם אלה שלא מורדים וכו'. תראו את זה, תראו שם בפנים. מה היה הרעיון הזה? ואני מוכרח להגיד, אני לא רוצה להגיד מי בדיוק, אבל פנו אליי מבחירי משרד החוץ בישראל, ואמרו לי, שמע, ראינו את התוכנית שלך, בוא ניפגש, פעם ראשונה שרואים תוכנית על פי תורת הרב קוק וכו'. זה לא סתם תוכנית, זו תוכנית שהיא בנויה חזק מאוד על המציאות המעשית, היכרות שטח של עשרות שנים, מהשנים שהייתי בכל הנושא של גם גאולת קרקע, עניינים, פעילות שטח גדולה, אבל הכל נובע בסופו של דבר מאיפה? קודם כל העוגנים של ההלכה, העוגנים שמרן הרב קוק לימד אותנו. מתוך העוגנים ההלכתיים יוצאת התוכנית המעשית, ואז פתאום יוצאת תוכנית שאני מוכרח להגיד שכשהוציאו את זה לכל התקשורת כולה, היו אנשי שמאל שהתעלפו, לא ידעו מה להגיד, פשוט לא ידעו מה להגיד נגד הדבר הזה, כי פתאום יש תוכנית אמיתית שמסוגלת לפתור בעיות. אז מה זה כל הדבר הזה? זה בדיוק מה שהרב אמר. הרפואה היא מה? להרבות כלים, הסברות, תוכניות שמועילים לסול דרכים, לסלול דרכים אומרים היום, בשביל הסתגלות מעשית, לסגל את עולם המעשה, המדיני, החברתי וכולי שלנו, כלכלי, ביטחוני, מה שלא תרצו, על פי ההערות היותר עליונות. אומר הרב קוק באורות הקודש, מקור ט' בדף שלפניכם, מוסר הקודש קוף קף דלת. ההסתכלות הרוחנית השלמה, שהיא ההסתכלות האלוהית, ההסתכלות הרוחנית השלמה שהיא ההסתכלות האלוהית, אומר הרב קבלה, אדוני הנכבד, לא פחות מזה. ההסתכלות הזו היא מחוללת את התיקון החברותי היותר נעלה. אתה רוצה חברתי אמיתי? הוא צריך להיות מקובל. אתה רוצה פתרונות לכלכלה הישראלית? זה צריך להיות מחובר עם ההסתכלות האלוהית, על המציאות. רק משם תוכל באמת להביא את האומץ, את הרוח, את שאר הרוח, את יותר את הנשמה שצריך, בשביל שהשכל יאיר כשכל, בצורה מספיק חכמה, מספיק טובה, מספיק נכונה, בפתרונות אמיתיים שגם יחזיקו וגם יצליחו. ממשיך הרב ואומר, אבל בסדר, אז איך היא מחולל את התיקון? מה אתה עושה יחודים? תקן לי את הכלכלה? אומר הרב, אחרי המון סיבות וצינורות של סדרות אנשים וסדרי חיים שונים. אומר, לא, לא התכוונתי, אתה תיחד לי יחודים והבעיות הכלכליות של יוקר המחיה היו פתורות. מובן שזה צריך לרדת להרבה סיבות, צינורות, סדרות של אנשים, סדרי חיים שונים. אתה צריך להוריד את זה למציאות. נכון? אומר הרב, התעופה העליונה, המתעלה מעולם המעשה הוא גבוליו, כשאדם מתרומם רוחנית, אידיאולוגית, פנימית, נשמתית, הוא המעמד של הרוח הגדול אשר לנשמת האדם. מתאחד הוא האדם בשיא רוחו עם המהות הרוחנית העומדת למעלה מכל הרחב. מתעלה הוא מגבולי הזמן והמקום, והנצחיות הבהירה היא נחלתו בעזוז חוסנה וקדושת ערכה. אז מה אומר הרב? אומר הרב, תקשיב, בן אדם מתחיל להתעלות רוחנית. לכאורה לאן הוא מתעלה רוחנית? למקום מאוד רוחני, למקום שהוא מעל הערכים המציאותיים הרגילים. עכשיו שימו לב מה אומר הרב. זה תורה, רבותיי, תורה כזאת, זה גילוי רזי תורה שלא היה מאז הארי הקדוש. צריך להבין את זה. יש מגלי רזי תורה לאורך הדורות. רשב"י, נקפוץ קצת, כן, הרי יש רבי יצחק סגי נאור, רעבד, יש רמב"ן. נקפוץ קצת, ויש לנו את הארי הקדוש, את הרמ"ק, הארי הקדוש, יש את הרש"ש. צריך להבין שמגלי סודות התורה בדור שלנו, שהוליך את כל הסודות התורה אל בניין האומה, זה מרן הרב קוק. זהו זה. זה השליח, תעשו מה שתעשו. זה התורה הזאת רק בה מונחים הסודות הנדרשים על מנת לגאול את עם ישראל. עכשיו בא הרב קוק ומלמד אותנו פה דבר מדהים. אומר לנו הרב קוק, אתם צריכים להבין, אנחנו צריכים אנשים כאלה שמסוגלים להתעלות רוחנית מעל הערכים המציאותיים הרגילים. ואז מה? ממשיך הרב ואומר, כן, החיים המעשיים נפעלים מעליהם לטובה. לכאורה זה משפיע. עצם ההתעלות הרוחנית של אחד מישראל למקום כזה קדוש, זה משפיע על החיים המעשיים באופן סגולי, אבל לא יוכלו לפשט את עצמם בכל פרטי פרטיהם. אבל זה לא מספיק, הייחודים לא מספיקים כדי לפתור את הבעיות עד לפרטי פרטים. אומר הרב, מוכרחת היא התעופה העליונה לרדת. אחרי שהבן אדם זוכה להבנות הרוחניות האלה, הוא צריך לרדת איתם לחיים. וברידה היא נעשית ראש לשואלים, כוח רודה ודוחף לעולמים מוגבלים, כוח מיישר נתיבות מעשה עיון ושירה גבולית. ראש לשואלים, הבנתם מה הרב אומר פה? צריך להיות בעל יכולת לקחת את האידיאולוגיה הרוחנית, את האורות הרוחניים, ואז לרדת למציאות המעשית בשואליותה. מי מדד בשעולו מים? זה לאו דווקא שועל, זה גם יכול להיות מלשון מידה. מי מדד בשעולו? זה כמו צעד או כלי, לא יודע, שאני צריך להסתכל שם, אבל כאילו צמצום. לרדת לצמצומים, לרדת למציאות הארצית. אומר הרב, ירידה היא לאור העליון. זה ירידה. כי האור העליון, אתה מתעסק ייחודי. עכשיו ירדת פתאום לעניינים ארציים, והרבה אנשים חוטפים שוק, הלם בעברית, כן? הרבה אנשים חוטפים הלם, אומרים לי, רגע, לא הבנתי, אתה רב, אתה כלכלן, אתה רב, אתה כלכלן. לא מסוגלים לחבר את זה. לא מסוגלים לחבר את זה לדבר אחד. לא מסתדר להם. אומר הרב, בירידה זו, ירידה היא לאור העליון. בירידה זו מפלג הוא, מלשון פלגי מים, שיתפי אורות לכל הגבולים, לסדרות המעשיות ולשאיפות הפועלות. וזה הסוד של תיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, שזה הרב רומז למי שלמד קצת קבלה, מה שהשכינה יורדת בלילה להשפיע על העולמות למטה, בסדר? אז זה נקרא תיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. ביות החוק מלא, אומר הרב עכשיו, כשיגיע השלב, וכבר עכשיו הרב כבר מדבר איתנו, אנחנו עוד בשלב של להוריד את האור לסדרות המעשיות, הגבוליות. הרב כבר מדבר, חבר'ה, ואחרי שתסיימו עם זה, רק תראו מה זה הרב קוק, מסתכל קדימה, מה זה, אנחנו עוד איפשהו באמצע החזון שלו. כאילו, הוא כותב לא רק על מה עכשיו צריך לקרות איתנו בעתיד הקרוב, אלא גם מה יקרה אחרי העתיד הקרוב כשהוא יהפוך להיות הווה, אתם מבינים? אז הוא אומר, וביות החוק מלא, והפלגים כבר יכולים להשקות דיים, כשהעסק סוף סוף ייפתח, ומדינת ישראל תתחיל להתנהל בצורה נכונה, ופלגי המים הרוחניים ירדו וישטפו את כל הסדרות המעשיות הגבוליות, ובעזרת השם, יוקר המחיה כבר לא יהיה פה, וכל הדברים שנובעים סתם מאינטרסים. אין סיבה כלכלית אמיתית ליוקר מחיה. אפס. כלום. חוץ מאינטרסים, מורך לב, חולשה, רכרוכיות, זה הכל. הכל. זה הכל. אומר הרב, בהיות החוק מלא, ברגע שהפלגים כבר יכולים להשקות דיים, אולי, אז מה יקרה אז? אז האורות יעלו עוד פעם, כלפי מעלה. אולי שטיפת האורה מתייחדת במקורה. אז פה הרב כבר מתאר תהליך קבלי, אני לא אכנס אליו יותר מדי, כי זה ממש ללמוד קבלה ממש, אבל כאילו האור יורד, ואז הוא חוזר ועולה שוב כלפי מעלה. אז אומר הרב, אולי שטיפת האורה מתייחדת במקורה, מתרפקת על דודה, ונשמת הבריאה כולה מתעלה למקור האצילות האלוהית. אז זה אומר הרב, תהיה התעלות של כל הבריאה כולה, אני ככה, איך אומרים החבר'ה? מורח. בכוונה. למה? כי כדי להסביר את זה, צריך ללמוד קבלה. אז אלה שלומדים קבלה, ייהנו מזה. ומי שעוד לא זכה, אז שידע שיש פה דברים קבליים. אנחנו נסביר את זה, אבל גם על דרך הפשט, שכל הבריאה כולה היא תתעלה למציאות האלוהית יותר. עכשיו, אומר הרב, ורוח האדם לעומתה, גם האדם עצמו, עולה ממה לכל סדרי חיים מעשיים, והוגה ישרות מוחלטות בזיו האמת לאמיתו. כלומר, יגיע שלב שלא רק נוריד אורות וננהיג את המציאות בצורה טובה ונכונה וכו', אלא יגיע שלב שממש הישרות המוחלטת שלמעלה היא תחגוג פה בארץ. אז זה כבר השלב של אחרי מה ש... העתיד הקרוב שאנחנו צריכים, אבל בעתיד הקרוב מה אנחנו צריכים? לבנות את האומץ. ומהו האומץ? האומץ הנדרש לבניין האומה, לבניינה של מדינת ישראל, לבניין השלב הבא, הקומה הבאה בגאולה, בהתקדמות הציונית, הרוחנית, הנשמתית, המעשית, הארצית, כלכלית, ביטחונית, פוליטית, חברתית, בהכל, שלום שלום לכל עם ישראל, כל הבניין הזה, במה הוא תלוי, צריך אומץ. ומה זה האומץ? קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. משם מביאים אומץ שיורד לכוח שנמצא בבינה אל התשובה שמשפיעה עוד, הולכת ויורדת, עד שמגיעה אלינו פה למטה. ואז בעצם אנחנו יכולים עם הכוח האדיר הזה, עם האומץ האלוהי הזה, להוליך סוף סוף את מדינת ישראל, לא לאופקים רק, אלא לכתוב את הפירות שעכשיו מונחים על העצים. ביטחונית, כלכלית, חברתית, הכל מונח בידיים שלנו. לא דברים שיום יבוא ויהיה לנו אפשרות. לא, יש לנו אפשרות עכשיו. זה לא מתבצע אך ורק בגלל חולשה אידיאולוגית, רכרוכיות, חוסר אומץ, חוסר חיבור למקור החיים, למקור האומץ, לחוסר חיבור לקודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ברגע שאנחנו נשכיל להתחבל אל אור האמונה, אל אור השכינה, נקבל את האומץ, ואז ממילא קודם כל לקטוף את הפירות שכבר על היציאים. מסך הזכוכית ירד כמו חומת יריחו, ישקע לתוך האדמה, יתפוגג, ופתאום נוכל להושיט ידיים ולקטוף את הפירות. ככה בדיוק המצב, פשוט להושיט יד לקטוף את הפירות. אחר כך בעזרת השם, נמשיך הלאה לשלב הבא, לא עוצרים. חזקו ואמצו.